כידוע, אנחנו נמצאים ממש בשבוע הראשון של מה שנקרא ימי השובבים, למי שלפעמים יש דברים שהם כולם חושבים שכולם מכירים מה זה. לפעמים צריך להגיד גם את זה, שובבים, ראשי תיבות, פרשיות השבוע, שמות, וערה, בו ושלח, יתרו, משפטים. ראשי תיבות שובבים. השובבות זה דבר שיכול להיות מאוד טוב, מאוד נחמד. משתובבים, משחקים, נהנים, כוחות חיים ותסיסה. וכמו כל דבר, יש גם שובבות שהיא הולכת למקומות פחות טובים, פחות חיוביים. יש גם פסוקים כאלה בנביאים, שהנביאים ככה מדברים איתנו על השובבות הפחות חיובית. על כל פנים, כמו שאנחנו אומרים בהרבה הזדמנויות, תורתנו היא תורת חיים, תורה היא וללמוד צריך. פורסם סיפור על המורה שנכנס לחדר המיטות של הרב שלו, וכשהוא התפלא מה הוא עושה שם, הוא אמר לו את המשפט הזה, תורה היא וללמוד אני צריך. ודאי בדור שלנו, דור שמלא בכוחות חיים, עוצמות חיים אדירות של חזרה לארץ, של גאולה, של התפתחות, של התפתחות טכנולוגית ומכל הבחינות, התפתחות עצומה שבא לידי ביטוי בכוחות חיים מאוד מאוד חזקים שממלאים אותנו, והם גם מאתגרים אותנו, הם גם חיוביים ומלאים בכוחות של פיתוח והתקדמות וכולי, אבל הם גם מאתגרים אותנו בהרבה מובנים, כמו שאנחנו יודעים, ולכן אנחנו עוסקים בזה מדי פעם, וזהו, זכינו היום, נמצא איתנו ידידי וראי, שכבר הימים ממש משהו כמו 50 שנה, נראה לי. לא נעים ככה על הבמה לעשות. מבחינתנו זה כאילו היה אתמול ככה כיתות בית ספר יסודי ותיכון, ככה להיות ביחד בבני עקיבא ולהשתובב. וברוך השם, הרב יונה, שנים האחרונות במרכז שבוע בני עקיבא במישור החינוכי, עוסק הרבה בנושאים האלה שאנחנו מתמודדים איתם. ביקשנו שיבוא ויעזור לנו קצת לקבל, להבין את העניין, לקבל כלים, וחבוד.
שלום לכולם. אני רוצה לבקש להשתיק סלולרים או לא, זו השאלה פה. ברשות ראש הישיבה, תלמידים יקרים, רבנים יקרים, תלמידים, סיים את עבודתו לפני כמה ימים אחד הכתבים הוותיקים, יוסי אחי מאיר, והוא סיפר בין השאר שלא הרבה זמן אחרי שנבחר כראש ממשלת ישראל מנחם בגין, הוא נסע לראיין אותו בביתו, והוא נדהם לגלות איך אדם שעומד להיות ראש ממשלת ישראל חי בתנאים מאוד מאוד פשוטים. בעברית של ימינו היינו אומרים, הוא לא אף על עצמו. מספיק לו, מיטת סוכנות פשוטה, חדר פשוט. אסור להגיד להבדיל בין יהודים, אז אני לא אגיד להבדיל, אבל מעולם אחר לגמרי. אני זכיתי להיות לפני 3 חודשים בבית שבו היה גר הרב שטיינמן. זכר צדיק וקדוש לברכה, היה הגדול, גדול הדור. היה חזון איש, היה רב שח של הציבור הליטאי, ונפטר לפני שנים ספורות. אני חושב שכל מה שתיארו על הבית של בגין זה כאין וכאפס לעומת, זה כבר לא פשטות, זה כבר גבול הדלות של ביתו של הרב שטיינמן, ואצלו זה היה באידיאולוגיה. והמשמש שלו דיבר איתנו, היינו כמה אנשים ביחד, ואומר, רצינו רק לתקן את הבר, רצינו רק לתקן במטבח, לסדר, מה, מה, לא צריך, לא צריך. ואני אומר את זה בגלל פסוק תמוע, לכל מי שעשה 3 יחידות מתמטיקה, אני לא זוכר לראש הישיבה, אבל אני עשיתי 3, ומי שעשה יותר, אז עוד יותר קל. פסוק שנקרא השבת, ראש הישיבה דיבר על שובבים, עוד רגע נתייחס. אנחנו השבת נקרא, נתחיל לקרוא את ספר שמועות, ואת הסיכום של כמות היורדים מצרימה. ואומר הפסוק, ויהי כל נפש יוצא ירך יעקב, 70 נפש. סך כל משפחת יעקב, שזה אומר 12 הבנים ונשותיהם ומשפחותיהם, 70 נפש. והפסוק ממשיך, ויוסף. יוסף היה במצרים. באים הפרשנים, אומרים, רגע, הוא בתוך ה-70. אתה לא יכול לספור אותו פעמיים, הלו. אתה לא יכול להגיד 70 כולל יוסף. גם יוסף היה. מה? אז הראשון שבדף שלנו קופץ ומהיר על זה, זה רש"י. ורש"י אומר את זה במילים הכי פשוטות. ולא הוא ובניו, יוסף ובניו, היו בכלל 70. ומה בא ללמדנו? למה צריך להזכיר אותו לחוד? וכי לא היינו יודעים שהוא היה במצרים? מה, אתה צריך להגיד לי? כי הייתי חושב, תודה רבה, הייתי חושב שזה בא לחדש. ברור שהוא בתוך ה-70, אבל תדע לך שהוא לא הגיע מכלל, הוא במצרים. אני לא יודע שהיה במצרים. מה, לא הייתי באזור בפרשת ויגש? לא הייתי באזור בפרשת, כן, מקץ ועצר, עונך אחורה. עונה רש"י, אלא להודיעך צדקתו של יוסף. מה צדקתו? הוא יוסף הרואה את צאן אביו, כאדם פשוט, רואה צאן. האחים יורדים עליו, צוחקים עליו. אני יכול להמשיך. הוא יוסף עבד נבזה בבית, מה זה בבית פוטיפר? בכלא המצרי. הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך. ועומד בצדקו. כלומר, יש לפנינו אדם, קשה לקלוט, שהוא צדיק בדיוק באותה מידה. כשהוא עבד, כשהוא אפס, כשהוא אבק אדם בכלא המצרי, והוא צדיק ונאמן לשליחותו ולייחודו ולייעודו, בדיוק באותה מידה, כשהוא מלך מצרים. זה מה שהפסוק רוצה ללמד. לא רוצה ללמד, אני לא יודע, רוצה ללמד אותי. רוצה ללמד אותך שהעולם הפנימי, שהעולם הרוחני ברור לך, אז אתה נאמן לו. וזה לא משנה מה התנאים הסביבתיים. אתה נאמן לו כשאתה שבת בישיבה, ואתה נאמן לו בדיוק באותה מידה כשאתה מוצאי שבת בבית. שמועה אומרת שיש פה ושם, לא פה, שם ושם אנשים, ששבת בישיבה נראית א', ושבת, או כל שכן מוצאי שבת, בבית, נראה ב'. כי הסיטואציה והחבר'ה והתנאים. מיוסף הצדיק למדנו, הוא יוסף. אותה עוצמה, אותה אמונה, אותה דבקות, בין אם הוא בתחתית הבור של הכלא ובין אם הוא מלך מצרים. אני מוכן לקחת את זה שלב אחד קדימה. יש אנשים שהעוצמה הרוחנית שלהם כשהם נמצאים בזמן, לא כשהם באים בזמן, בזמן, כן? בתקופת הלימוד בישיבה, היא מסוימת. והעולם הרוחני שלהם בבין הזמנים, תראה, כאילו, היא אחרת. היא אחרת. לא, חלילה הפוכה. אבל קשה, קשה. זאת אומרת, מעללים את יוסף, כי זה לא פשוט. ויש אנשים, ולזה אני חותר כמובן, שהעולם הרוחני שלהם הוא א', כשמחזיקים את זה ביד, במקרה זה רש"י כפשוטו, יכולתי לקראת כל ספר אחר, והעולם הרוחני שלהם הוא אחר לגמרי, כשמחזיקים את זה ביד. למה? כי הם עדיין לא יוסף. כי הם לא זכו להיות יוסף. ואני מבקש לטעון שלושה טיעונים לפני שאני אכנס לגוף הדיון, וגוף הדיון הוא איך אני מצליח, גם כשאני מול זה, להיות, זה לא קודש, אבל להיות עם הנאמנות, עם הדבקות, עם הידיעה מאיפה אני בא ולאן אני הולך, באותה מידה כמו שכשאני מול זה, להבדיל, פה מותר להגיד, חובה להגיד להבדיל. ואני מבקש לטעון ארבע טיעוני פתיחה. טיעון ראשון, המכשיר הזה, עוד שנתיים במוזיאון. כל מה שאנחנו מתמודדים היום, זה מבוא להקדמה. נספר לילדינו, הם לא יאמינו שהיינו כאלה פרימיטיביים. זאת אומרת, אנחנו היום, וואו, ויש זה, ויש אפליקציה כזאת, ויש קבוצה כזאת, וזה נראה לנו שיח חידושים, אולי אתם התרגלתם. זה הכל מבוא לאתגרים הגדולים שממתינים לנו. זאת הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה, רגילים הרבה פעמים, בכל מיני מסגרות, להגיד שהבעיה עם הדבר הזה, שבתוך הכיס שלך יש לך נגישות לתכנים שהם פסולים לחלוטין, שהם לא צנועים לחלוטין, שהם תמונות, סרטים, כל מיני, שהם פשוט משחיתים, עזב אותך מהתורה כרגע, הם רעים לך, הם משחיתים, לכן התורה, כן, אבל משחיתים אותך. ואני מבקש לטעון שזה לא נכון. מה הכוונה זה לא נכון? ודאי שזה אתגר, ודאי שזה קושי, ודאי שזה סכנה. אבל לא יצויה שמחר ימציאו טכנולוגיה, שרימון זה מבוא, משהו הרבה יותר משוכלל, שימנע ב-100% יכולת להיחשף לתכנים בעייתיים. היום זה לא ככה, אז אני מקווה שאני לא מחדש לכם. ברור שעדיף רימון, או אתרוג, או כל מיני, כן, תוכנות סינון, אבל זה לא הרמטי, זה לא יכול להיות הרמטי. מאלף אחד סיבות שזה לא הנושא כרגע. עדיין זה עדיף, אני הגעתי לפה עכשיו מירושלים, אז זה ברור שאני שם חגורת בטיחות, ואני נוסע כהלכה, תרתי משמע. אבל איך בכלל? זה מסוכן, צריך להיזהר, צריך להיות מרוכז. אבל לא בגלל שזה עדיין מסוכן, אני לא אשים חגורת בטיחות, מה, אני לא נורמלי. לא בגלל שזה בין כה מסוכן, אני אסע באור אדום. או אני, וכן הלאה. אז בדיוק באותה מידה, אני מצד אחד מחויב, לדעתי הלכתית, אבל מחויב, גם מוסרית, גם אנושית, לשים תוכנת סינון, אני לא אכנס לזה, כי זה, אני רוצה לטעון שזה לא העיקר, למרות שאני יודע שזה לא הרמנטי לגמרי. ועכשיו אני בא ואומר לכם שזאת הבעיה הקטנה. בניגוד למה שטוענים פעמים רבות, שהבעיה של המכשירים, הסלולריים, הניידים, המכונים חכמים, זה שזה שם לך בכיס ומאפשר לך נגישות מאוד קלה לעולמות זוותיים. זה נכון, אבל זה לא הדבר העיקרי. וזה בעצם מה שאני רוצה לדבר עליו, על שאר האתגרים. כי על האתגר הזה, הנה, אמרתי, יש אתגר, חייבים סינון, וזה עדיין לא מספק. שכוח. פתיחה שלישית, אמרתי, אני רוצה לפתוח בארבע נקודות. אני אישית לא תופס את הטכנולוגיה כאויב. רוחנית. זה לא אויב. אתמול הייתי אצל הרופא, איזושהי בעיה, אמר לי, רגע, נדמה לי שבדיוק על זה היה מחקר, חכה שנייה, 20 שניות במחשב, שולף לך מחקר מאיזו אוניברסיטה בארצות הברית, אומר, רגע, אבל יש רופא חכה שנייה, מצילים אנשים, או לא מצילים, ברוך השם, לא בסכנת חיים, כן, אבל כאילו היכולות, העוצמות, אני לא יודע אם מישהו היה בפעם האחרונה בבית חולים, לא הייתי כלקוח, באתי לבקר מישהו, אין אחות שלא מסתובבת עם טאבלט ואיזה תרופות, ומציל חיים, זו דוגמה פשוטה, כל מה ש... הכל, החשמל, הכל מסביב, אני לא רואה בזה אויב, אבל אני כן רואה בזה טיל בליסטי במובן שכלי מלא עוצמה, כשהשאלה אם אני ראוי, וההבדל בין טיל, ההבדל בין רכב, שרכב אתה צריך להיות בגיל מסוים עם רישיון, גם תיאוריה, גם מעשי, נשק צריך להיות בגיל מסוים, גם תיאוריה, גם מטווח מעשי, כדי לקבל רישיון, פה אין רישיון. אז זאת ההקדמה השלישית. זאת אומרת, שלושת ההקדמות היו, קודם כל, ההבנה שזה בדרך למוזיאון. כלומר, שאנחנו רק בפתח, שעוד 5 שנים, הילדים הקטנים לא יאמינו לנו שזה מה שהם, מה זה, מה זה, כאילו, איך? והרי היום, מה יהיה, אני לא, אני יכול לנחש, אני יכול לנבא, יכול לספר קצת את הדברים שהתפתחו. הקדמה השנייה הייתה שהאתגר היותר גדול הוא לא רק התמונות הלא צנועות או הסרטים הלא צנועים. הקדמה השלישית, לעני הודעתי, מותר לחלוק עליי. אני לא רואה בכל הטכנולוגיה אויב, כמו שאני לא רואה במכונית אויב. להבדיל, כי המכונית לא מביאה תכנים, פה יש תכנים גם. אבל בהחלט כלי מלא עוצמה מטורפת שצריך לדעת להשתמש בו, ואיך לא להשתמש בו. וההקדמה הרביעית שכבר פתח בה ראש הישיבה, זה שהשיחה הזאת מתאימה מאוד לשבוע שבו נקרא פרשת שמות, קרי לשבוע שבו ניכנס לימים המכונים כראשי תיבות שובבים, שזה ראשי תיבות ששת הפרשיות שנקרא שמות והער בו בשלח יתרו משפטים, שובבים, אבל זה לא ראשי תיבות שאני המצאתי, הם עוד מימי, עוד הארי עוד כתב את זה והוא גם לא המציא את זה, כתקופה שמסוגלת לאיזושהי התעוררות שקשורה לנקיות החיים, לקדושת החיים, וזה מתקשר, קודם כל לשובבות, ואת זה רוצים לתקן, וזה מתקשר גם לפסוק בירמיהו, שובו בנים שובבים, הופיע שם פעמיים בירמיהו, שובו בנים שובבים, וזה מתקשר לפרשיות, כי כשאתה מתחיל משמות, עד שאתה מגיע למשפטים, כבר יצאו ממצרים, כבר קיבלו תורה, יתרו משפטים כבר קיבלו תורה, והתהליך הזה שמתחברים לקדוש ברוך הוא. ולכן מי שאומר, רגע, מה תפקידי בחודש הקרוב, אני מקווה שאת זה אנחנו שואלים את עצמנו כל חודש מחדש, על מה אני עובד עכשיו? אני חושב כשם ש... אני לא יודע, בן אדם שכרגע עושה אימונים, יש לו כושר מצוין, אין לו שום בעיה רפואית, והוא רוצה להתקבל ליחידה ככה שדורשת כישורים. אז יש לו תשובה, הוא אומר, אני השבוע רוצה להגיע למהירות של איקס. רוצה להיות מסוגל לרוץ לא 5 קילומטר ל8. אני השבוע רוצה להרים איקס משקל, או לרוץ עם תרמיל, חוף הים לא רחוק, עם תרמיל, לא, עם 3 קילו, אני לא משנה, אני רוצה לתפסו אותי לדוגמה. יש לו תשובה על מה הוא עובד כרגע. על אחת כמה וכמה, שצריכה להיות לנו תשובה, על מה אני עובד כרגע בבניין עצמי, בבניין עצמיותי, בבניין אישיותי. צריכים להיות מסוגלים, אני לא אעשה את זה, אני לא ממונה, גם הרב לא יעשה את זה. אתה צריך לעצמך להיות מסוגל. יש אנשים שממש כותבים בפנקס על מה הם עובדים עכשיו. כל מיני חניכי אסכולת המוסר וכולי וכולי. לא יודע, תכתוב, אל תכתוב. תענה לעצמך, בן אדם, עוד שבוע. ועוד שבוע. תהיה רק יותר ביולוגית מהשבוע. כלומר, תהיה בין, במקום 18 ו-20 שמות, סתם תפסתי דוגמה, תהיה בין 18 ו-21 שבועות, או שמשהו אחר יגדל, משהו נוסף. ועכשיו אני מבקש להיכנס לעומק העניין ולהסביר מה לדעתי האתגרים. מה זה להסביר? אני לא יכול להסביר כי רבים הם, אבל מכיוון ש... עכשיו אני אומר להבדל ביני לבין המקובלים. מקובלים לוקחים את ששת השבתות או את ששת השבועות וממקדים 6 תחומים שבהם האדם צריך להתעלות. חלקם באמת קשורים לדברים שקשורים לקדושה ולטהרה, וחלקם קנאה, ויש רשימות שונות. אז אני באמת להבדיל בחרתי 6 נקודות, כדי שזה 1 בכל שבוע. אבל 6 נקודות גנאי או, או שמאתגרות אותנו בעולם הזה הרבה הרבה לפני התמונות הלא צנועות. ואני מבקש לפתוח, ואני במחילה מהרבנים שיושבים פה, מראש הישיבה, אני רוצה לדבר, אני אמנם טיפה יותר גבוה כי ככה שמו אותי, אבל בגובה העיניים. להביא דוגמאות מהחיים. ראיתי פעם פרסומת לקוקה קולה, שבפרסומת אמרו, וזה פרסומת שרצה וברדיו ובעיתונות וכן הלאה, שאם תאסוף, כמדומני שזה היה 10 מכסים, ובאותה תקופה בתוך כל מכסה שבקבוק היה איזה מספר בפנים שמשתתף בהגרלה, אם תאסוף 10 פקקים ותשלח באופן כזה או אחר את 10 מספרי קוד שקיבלת, כל קוד היה בו 5-6 ספרות, אני מרגיע אתכם, המבצע הזה נגמר, אז תרדו מזה, עד שיהיה המבצע הבא, אז אתה משתתף בהגרלה. כל מי שישלח, שמה הם רצו, משום מה הם לא בחרו לפרסם את הסגולות הבריאותיות של הקוקה קולה, אינני יודע למה, ומשום מה הם לא בחרו להגיד לך, לא יודע מה, אמרו הפקקים, כנראה שהפקקים זה הדבר הכי בריא שיש שם, אז הם אומרים שמי שישלח 10, ואם תקנה עוד 10 אז יהיה לך עוד, ועוד יותר תשתתף, אתה עשוי לזכות בטיסה להוואי, הוואי זה המדינה ה-50 האי שם בדרום מערב ארצות הברית, במחילה, עם החברה, ולדמי כיס של 50,000 שקל. זה הפרס. עכשיו אני שואל מה הם מוכרים. לכאורה, במבט פשוט, הם רוצים למכור יותר בקבוקי קוקה קולה, ולכן הם מבטיחים לך שאתה יכול עם החברה, זה מדבר לציבור הכללי, לא לציבור יושבי בית המדרש, אתה יכול למצוא עם החברה ולקבל 50,000 שקל. אני מבקש לטעון שהם לא מוכרים קוקה קולה. הם מוכרים לך תפיסת חיים. הם מחנכים אותך שהאידיאל הכי גדול בחיים זה למצוא עם החברה ולקבל 50,000 שקל. אבל רובנו המוחלט לא נזכה ב-50,000 שקל, אבל לפחות אני יודע מה חשוב בחיים. עכשיו אני הולך לעבוד על זה, שלא לדבר על החצי הראשון של הפרס. עכשיו, כשאני אומר את זה מול אנשי פרסום, בפאנל כזה או אחר, הם נעלבים. מה פתאום? זה מה שחשוב לנוער, לכן זה מה שאני מציע להם. אם הם היו אומרים, חשוב לי לקבל פרס שס, אז הייתי אומר, מי שיסוף 10 פקקים והשתתף בהגרלה, עשוי לזכות בשס. אבל מכיוון שאני יודע שלא יקנו יותר בקבוקים בגלל זה, כלומר, אתם התחלתם, זה בעצם מה שאומר לי האיש הפרסום או איש השיווק. מכיוון שזה מה שחשוב לנוער, אני אומר לו, בוא נתן לך סיכוי, 1.000, לא משנה, סיכוי לזכות בזה. מה שאני מבקש לטעון, ותכף תראו לאן אני הולך עם זה, זה שהפרסומת שלי לכאורה תמימה היא בעצם מוכרת סולם ערכים, ורובה דרובה לא זוכים בפרס באופן גלוי, אבל הם זוכים, אוי ואבוי, הם זוכים בהשקפת עולם. ועל זה כבר אמר הפילוסוף החינוכאי הקנדי מרשל מקלוין משפט נצחי. הוא אמר את זה לטלוויזיה ואני מבקש לומר את זה גם על המכשיר הזה. הוא אמר את זה לפני 50 שנה, קצת יותר. הוא אמר באנגלית במחילה, the medium is the message. המדיום הוא המסר. כלומר, הכלי עצמו מטפטף לך מסרים ללא קשר למה שאתה צופה. גם אם אתה צופה כל היום בשיעורים של רבנים. הכלי עצמו משדר לך מסר. משל, למה הדבר דומה? האינטרנט. האינטרנט זה כלי. אבל עצם העובדה שאני יכול להגיד למאמר שפרופסור, אני יכול לכתוב למטה במה שנקרא בעברית תגובית, טוקבק. מה אתה מבלבל את המוח, מטומטם שכמוך? אז הכלי מחנך שכולנו שווים, לא משנה שהוא פרופסור לתחום הזה, וכל חייו הוא חוקר אותו, ואני לא מבין מה, אני בקושי יודע קרוא וכתוב, אני יכול להגיד לו מה אתה מבלבל את המוח, הוא בן 70, אני בן 17, אז מה? הכלי מחנך אותי שאין משמעות השם שלי, אין משמעות המקום שאני נמצא, אין משמעות, הכל כזה מטושטש. האם אני נגד האינטרנט? לא, אבל אני רוצה לדעת למה הוא מחנך אותי. זה נקרא המדיום הוא המסר, ואני אביא דוגמה שוב במחילה מכבוד הרבנים, דוגמה עממית. ראיתי לא מכבר פרסומת, עמוד שלם כזה, במחילה לדיאודורנט. זה שאתה שם ויש לך ריח נעים. האם מותר לשים? בוודאי. האם מותר? אפילו מומלץ לפעמים לבנים. האם מותר לפרסם את זה? גם בוודאי, שאלה מה אתה כותב. אז מה שהיה כתוב בפרסומת, במחילה, זה הדיאודורנט עם השם, תשתמש ב... או תרסס, כי זה היה תרסיס כזה, תרסס את דיאודורנט X, אני מצטט, וכל הבנות ירוצו אחריך. והתמונה, הבחור עומד ויש איזה להקה של בנות שרצות. מתאים לבית המדרש שלו, מתאים לחיים שלנו, לדעת הפרסומת, כן. כי אני לא בטוח שאם אני אשתמש באותו דיון, אבל הוא מחנך אותך מה המטרה שלך. מטרה שלך זה לא זוגיות מאושרת עם אחת שהיא אשת בריתך ואיתה אתה קוראת ברית בעזרת השם עד גיל 120. המטרה שלך היא שכל הבנות, הרבה, ירוצו אחר. זאת אומרת, זה ההפך הגמור מזוגיות, מעומק, מרגישות. ודוגמה שלישית והאחרונה על העיקרון. העיקרון אומר שהכלי עצמו מחנך. עוד בלי קשר לשאלה אם יש שם סרטים טובים או סרטים לא טובים, ויש גם סרטים לא טובים. ניקח תוכנית טלוויזיה מצחיקה, קומדיה, מה שקוראים בז'רגון המקצועי סיטקום. סיטקום זה תקציר באנגלית של סיטואשן קומדי. כלומר, קומדיה של מצבים. עכשיו, איך התוכניות האלה בנויות? כולן אותו דבר. יש משפחה בהרכב כזה או אחר, ורצות במקביל 2-3 עלילות בכל פרק. למשל, בפרק הזה, התוכנית, שזה בערך 50 דקות, תוסיפו פרסמות, חצי שעה נגיד, נוריד את הפרסמות, קודם כל האבא בדיוק פוטר מהעבודה. ומה יהיה, וזה, עכשיו הוא מספר את זה בצורה מצחיקה, ויש כל הזמן פס קול של צחוק ברקע, כי הם לא צוחקים באמת, ובמקביל אשתו רבה עם אחותה. ובמקביל הילד רוצה להתקבל לקבוצת הכדורסל. זה 3 עלילות, תוך 5 דקות של תחילת הצפייה בפרק, הבנת שזה הסיפור, זה 3 הסיפורים של היום. גלה לכם סוד. עד סוף ה-50 דקות כולל פרסומות או 30 דקות בלי, ההוא ימצא עבודה, היא תשלים עם אחותה, והוא יהיה קפטן של הנבחרת. מה הבעיה? וכולם לבושים. כולם צנועים, רק גברים, אין את האישה. זה כאילו הכי צנוע בעולם, מה הבעיה? The medium is the message. התוכנית מחנכת אותך שכל בעיה, גם משפחתית היא רבה עם אחותה, גם פרנסה אין לו הזה, גם חברתית הוא רוצה להתקבל, כל בעיה מגיעה לפתרונה תוך 30 דקות, אם הורדתי את הפרסמות. עכשיו טוב, זה חד פעמי, אבל שבוע הבא, עוד פעם, תוכנית של 50 דקות עם פרסמות ו-30 דקות בלי פרסמות, והיא מתחילה עם 3 בעיות שונות לחלוטין, הפתעה, עד סוף התוכנית, כל הבעיות תבואנה על מקומן בשלום, יתרה מזאת, תמיד אחרי שאתה חושב שהתוכנית נגמרה וכל הבעיות באו על מקומן בשלום, יהיה עוד 2-3 דקות של התוכנית פרסומות, ועוד כי הם לא משאירים אותך בסי, תמיד עוזרים לך להיכנס חזרה לשגרה. הפתעה, שבוע שלישי, 2 בעיות, 4 בעיות, התוכנית בעקביות מחנכת אותך, שכל דבר רציני, מורכב, מסובך, מאתגר בחיים, 30 דקות סגרת את העניין. ומה אעשה שאני יושב על התוספות כבר שעה וחצי? ואני לא מבין, ואני מנסה עוד פעם, והחברותה שלי אומר, די חלס, או שנשאת הרב, או שנדלג, או ש... התוכניות מחנכות, גם אם כולם נבושים בשיא הצניעות, שכל בעיה, ולו הגדולה ביותר, פותרים אותה בחצי שעה. אבל זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, לא בשיעורי בית במתמטיקה, וזה לא עובד ככה כשאני בא לישיבה, אני מוכן, הרב, אני רוצה להתחנך. חצי שעה, בוא נראה, יאללה, תביא גיטרה, נעשה קצת הוואי, אחרי חצי שעה, הפתעה, אני אותו בן אדם. אז זה לא שווה כלום הישיבה. נגלה לכם סוד יותר גדול, זה לא עובד ככה עם גאולת ישראל. תוך חצי שעה, כל הבעיות נפטרו. סוד יותר גדול, גם לא תוך 70 שנה. חלק נפטר, חלק עוד עובדים על זה, חלק עוד יופיעו בפנינו, יהיו בעיות יותר גדולות. רגע, כשאני הייתי ילד, אמא שלי הייתה מקלפת תפוחי אדמה ב-9 בבוקר, וב-9 ורבע שמה אותם בסיר, וב-1 בצהריים אכלנו. היום הילדים שלי באים הביתה, אמא משאירה להם פתק, תוציא את הצלחת הכחולה מהמדף השני במקרר, שים במיקרו, 30 שניות, יש לך אוכל אשכנזי, כי זה יוצא בעיר, כן? הוא לא יוצא שחום, אבל יש לך אוכל. אי אפשר לשים את האישיות שלי במיקרו כדי שיהיה מוכן כבר. זה לא עובד ככה. זה לא אמיתי, זה מזויף. כמעט אמרתי את זה אשכנזי במחילה. כן, זה לא יוצא, זה לא טעים, נו, זה לא זה. 6 דברים שאני רוצה לטעון שהם המסרים הסמויים שהכלי הזה מביא הרבה לפני האתגר, הוא אתגר מטורף של הדברים הלא צנועים. אבל זה הצד הקטן. ואני אומר 6 כנגד כמות השבועות בשובבים, קטונתי לעומת כל אלה שקבעו תכנים גדולים, כדי שנבין שיש לנו שיעורי בית גם בתחום הזה, וכדי שנבין שאדם כל השנה אמור להיות מסוגל להגיד על מה אני עובד כרגע בתוכי, כל שכן על מה אני עובד בימי השובבים, שבימי הביניים היו נוהגים כאלה לצום פעם בשבוע, בכל 6 השבועות, כל יום 5, והיו כאלה נוהגים תענית דיבור, וכל מיני דברים שלימים אמרו, עזוב, זה לא מתאים לדור שלנו, אבל מתאים לדור שלנו איזשהו תיקון פנימי. אז באתי להודיע לכם, השבת נקרא פרשת שמועות, אפילו הבאתי פסוק ורשי, וימי השובבים הגיעו, והם קוראים לנו. הם קוראים לנו. הרי בשבת, גם יום שני בבוקר, גם בשני וגם בחמישי, קוראים בתורה, קריאת התורה. מה קריאת התורה? פרשת שמועות. זה פירוש אחד של המילים קריאת התורה. של מה אני הולך לקרוא? הולך לקרוא פרשת שמועות. אבל אפשר גם לפרש קריאת התורה הפוך. התורה קוראת לי. קריאת התורה. מה התורה קוראת לי? אני, קוראים לי יונה, זה שמי האישי, והוא משה, והוא דני, והוא חיים, וכן הלאה. מה היא קוראת לך? והיא קוראת לך למשהו אחר מה שהיא קוראת לשני. שישה דברים, כנגד מספר השבועות. ואני אומר את זה בכוונה, כדי שנזכור שיש עוד הרבה. בחרתי שישה, גם אני לא יודע את כולם. ובחרתי שישה. אני חושב שהדבר, ואני אתמקד בעיקר ברשתות החברתיות. בוואטסאפ, באינסטגרם, וכן הלאה וכן הלאה. פייסבוק זה כבר לזקנים, כן? אבל בגדול, אימייל אף אחד בכלל לא יודע מה זה, הוא לא, כאילו, דבט אבות. אני חושב שהרשתות החברתיות, הסלפים, וכולי וכולי, מחנכים בדיוק כמו שהקוקה קולה ובדיוק כמו שהתוכנית טלוויזיה, מחנכים שהעיקר זה איך אני נראה. ואילו כל בוענו לישיבה נועדה לחנך אותנו שהעיקר זה העולם הפנימי, העולם העשיר, העמוק, האישי, האישיותי, המידתי, מלשון מידות. וכל זה לא חשוב כי זה לא מצטלם. אם אני היום יותר רגיש מאשר ראיתי אתמול, אני לא יכול לעשות סלפי כזה. יכול לעשות סלפי על איך הסתרקתי, על איזה חולצה שמתי, על איפה אני עומד, ליד מי אני עומד, ליד איזה צלחת אני, עם איזה אוכל. כל המסר התמון, הרי זה עולם חיצוני, אתה רואה אותו, אתה לא שומע אותו. אתה רואה אותו, אתה יכול גם לשמוע, אבל אתה רואה. וזה מחנך אותך שמה שקובע בחיים זה מה שרואים. האם יש חשיבות גם לאיך אנחנו נראים? בוודאי. אבל האם זה העיקר? בוודאי שלא. כל בוענו לישיבה נובעת מההבנה, בפרט אלה שהם עדיין לפני צבא, שהצבא, מה שחסר לו כרגע זה לא עוד 10 חיילים, 20 חיילים, 30, יש לו בכל מחזור חיוס 10,000. מה שחסר לו זה חיילים עם עמוד שדרה, רוחני, יהודי, דתי קוראים לזה בימינו, תורני אני אקרא לזה. עם עוצמה, אלה הם גם הגיבורים והם גם המנהיגים, כל אחד בהתאם למה שמתאים לו, מאיפה שישבצו אותו, איפה שיקחו את, את השיעור שלו בישיבה לפי הסבב המקום, תלוי מה הפרופיל וכו'. מה שחסר לצבא, אבל אני לא מדבר על הצבא, מה שחסר לעם ישראל, זה לא עוד 10 אנשים, גם זה. אבל מה שחסר לעם ישראל זה עוד 10 אנשים שישבו בישיבה, ונבנו והעמיקו ובנו עוצמה שכל מי שראה אותם, כל מי שמדבר איתם, וואלק, טוב, נו, זה למד בישיבה באשדוד, בישיבת ימית, נו, זה ברור. הוא פוגש עוצמה, לא בשביל הכבוד, אם זה בשביל הכבוד אז זה בדיוק הפוך, אלא כי עם ישראל זקוק לראות אותנו מתגלים לא רק בבניינים גבוהים. אשדוד פעם הייתה יותר נמוכה, יש ברוך השם בניינים ומרכזים, אבל אני רוצה את הבניינים האלה גם בתוך האישיות. והמכשירים האלה, בפרט הרשתות החברתיות, והסלפים וכולי וכולי, מחנכים אותנו. אם אני לא אהיה מודע לזה, שבסדר, כל הכבוד, אני עכשיו רוצה לשלוח הודעה לבן דוד שלי, אני עכשיו בקבוצה של החברים שלי מהשכונה, זה לא בבית המדרש ולא בזמן, אבל אחרי זה אני כן, מוצאי שבת, ניפגש לי, לא יודע, בסדר, טכני. אבל אוי ואבוי אם אני נהפך לאחד שכל הזמן משרת, משועבד לגולם הזה, כן? משועבד לבעל הזה, בעל מלשון עבודת אלילים, שכל הזמן איך אני נראה. יש כבר סרטונים שמראים איך אנשים את הסלפי משקרים. בן אדם יושב מול שולחן מבולגן, מזיז 20 סנטים, מסדר מאוד יפה, עושה סלפי של עצמו מול הסדר, אומר אני אוהב לעבוד מסודר, ואתה רואה מסביב כל השולחן, ומראים לך איזה 10 תמונות כאלה, שבן אדם, כן, הוא, כמו המגישים בטלוויזיה, שחלקם יושבים במחילה, עם מכנסיים קצרים, עם כפכפים, וזה מתחת השולחן, ולמעלה יש להם חליפה ועניבה, בשביל הפוזה, בשביל התמונה. עכשיו תהיה אמיתי, אנחנו הראשונים שרוצים להיות אמיתיים. להבין שהמסר הסמוי, התמון בכלי, הוא מסר של מה שקובע זה איך אני נראה, כי אי אפשר לצלם שאני עכשיו יותר מאמין, יותר רגיש, יותר אוהב, יותר קשוב, יותר מתחשב בחבר, יותר מודאג מזה שהחבר מודאג. יותר מודאג מזה שהחבר מודאג. רואה את זה. זאת הנקודה הראשונה. נקודה שנייה, ראש הישיבה הזכיר שאנחנו מכירים הרבה שנים, כשאני הייתי צעיר, ראש הישיבה לא היו צעירים, אבל אני הייתי צעיר, כשהיינו צעירים, הייתי הולך לסניף, לתנועת הנוער, אני מניח, ככה אני מניח, שרציתי שם להיראות, תלוי כל דור והמושגים שלו, אבל התוכן אותו תוכן. רציתי לראות, שפיץ, קול, גזעי, מצחין, לא יודע, כל אחד מה... כי מסביבי יש חברה, אולי אפילו בנות, אבל גם אם יש רק בנים, אני רוצה להיות מסמר. תגידו לי על איזה שנה אתם מדברים, אני אגיד לכם איזה מושג היה מקובל אז. וזה היה התחושה הזאת שאני צריך להוכיח את עצמי, שהייתה בתת מודע, אבל היא כל הזמן, כולם הוכיחו את עצמם, היא הייתה נכונה לזמן שהייתי בסניף. שעה, שעתיים, או שהייתי במפגש של החברה. בשנייה שאמרתי יאללה, ככה היינו בחצי ערבית, חצי עברית, יאללה להתראות, ביי עודו ידענו, זה עודו, זה יבוא מארצות הברית עודו הגיע. היה יאללה להתראות, יאללה נתראה, יאללה מחר בשש קבענו. באותה שנייה חזרתי להיות אני. כי הייתי לבד, הלכתי הביתה. אולי ראיתי את ההשתקפות של עצמי בחלון ראווה, אם יש שם איזה חנות בדרך. ודאי לא דיברתי בטלפון כי לא היה לי אז, כשהיינו ילדים. הייתי עם עצמי, מחשבותיי, עולמי. באתי הביתה. אולי אמרתי משהו לאמא שלי, אולי קראתי ספר, אולי לא יודע. הלכתי לישון, זה אני והמחשבות שלי. אני אומר קריאת שמע על המיטה, ודקה לפני מסכם את יומי. כי, רגע, הקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה עוד יום. מה עשית היום? מה עשית היום? מי אתה לעומת מי שהיית לפני 24 שעות? זאת השאלה. ואז עם כוונה שלמה אני... קראת שמע על המיטה. הצעירים של היום, בניגוד לתיאור שכרגע תיארתי כשאנחנו היינו ילדים, נמצאים 24 שעות ביממה בזירה חברתית שבה הם לא יכולים להיות אמיתיים, הם צריכים להוכיח את עצמם. למה? בגלל הרשתות החברתיות. עכשיו זה מסר. זאת אומרת, אני, כמו שראש הישיבה פתח, אני היום עובד במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, יש לנו כ-70 ישיבות ואולפנות, יוצא לי הרבה לדבר עם בני נוער. לוקח קבוצה של כיתה, לא משנה, יכול להיות כיתה ט', יכול להיות כיתה י' ב', אני אקח לצורך הדוגמה כיתה ט', לפני שבוע, 10 ימים. אני אומר, תגידו לי, 11 בלילה, עכשיו שנת לימודים. אתם אומרים, לילה טוב לאבא, לילה טוב לאמא, נשיקה, בלי נשיקה, לא משנה. מה אתם עושים? אנחנו הולכים להתקלח, שכוח, זה יפה, בנים מתקלחים, לא ראש חודש, זה הישג. יפה, מה עוד אתם עושים? הולכים לחדר, יש לי חדר משלי, הולך לחדר שלי, אמור חלק. חלק אמור, אני אמח שלי, אבל אח שלי. לא נמצא, כן נמצא. יפה, אתה נכנס למיטה, מה אתה עושה? מה ענו לי? 100% מהאנשים. אני בודק. אולי דני כתב איזה משהו מצחיק, ואני צריך להיות עוד יותר מצחיק, כי אני צריך להראות שאני, אני הקול, אני המסמר פה. אולי מוישי כאלה תמונה, רגע, יש משהו שצילמתי אתמול, רגע, הנה, עכשיו אני העליתי תמונה. אני צריך, אני 24 שעות, לא יכול להיות לבד עם אלוקיי, לבד עם מחשבותיי. אני 24 שעות כל הזמן בזירה, היא לא נוראית, היא לא פסולה, אבל היא לא האמת שלי. אני 24 שעות בזירה חברתית. עכשיו, אני הקשיתי לשאול, ואמרתי להם, תגידו לי, כמה זמן אתם מתעדכנים בקבוצות הוואטסאפ, ביותר בקבוצות האינסטגרם, כל שהכיתה יורדת זה יותר אינסטגרם, אפליקציות אחרות, רשתות אחרות? אמרתי, לא, 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 לא הרבה זמן, שעה. זה הם אומרים לי. אז מה האמת? בדרך כלל יותר, לא פחות, כן? אבל נני עכשיו. אז זה לא מצוין. מ-11 עד 11 ורבע התקלחת, התארגנת ביג'אמה העניינים. 11 ורבע עד 12 ורבע התעדכנת. זה הם אומרים, לא אני. 100%, לא 90%. אומר מצוין, די, אתה כבר גמור מהעייפות, מחר יש לך מבחן, אתה... שמת את המכשיר. סגרת את האור. הסתדרת עם הקרית, הסתדרת עם השמיכה, פיפ פיפ, פיפ פיפ, אני לא יודע לעשות את החיקוי, נכנסה ההודעה. מה אתה עושה? אתם רוצים לנחש מה עונים לי 100% בכל כיתה של בנים או של בנות, בכיתה ט' ובכיתה י' וי' א' וי' ב'? אין בכלל שאלה, אני לא מבינים את השאלה, מה זאת אומרת מה אני עושה? אני לוקח את המכשיר ומסתכל. כי אולי דניאלה כתבה משהו מצחיק, ואני עכשיו צריך להגיב. אני כל הזמן בהחצנה, ולא בעולם פנימי. לא ברגע ששקט עם עצמי. אני לא מדבר על אלה שאומרים לי שהם מתעוררים מזה בלילה וקמים ולהגיב, ואחרי זה חוזרים לישון. שגם זה יש אחוז, זה לא... יותר קשה לי לתת אחוזים, יש כאלה שכל כך עייפים ולא מתעוררים. מסכנים. שעתיים חולפות עד שהם מגיבים. זאת הנקודה השנייה, אני אקרא לזה עצמאות, לעומת שיעבוד, אין לי הגדרה אחרת, זה שיעבוד חברתי אולי נקרא לזה. שיעבוד לדימוי, שיעבוד לשקר. וזה מביא אותי לנקודה השלישית. חברות גדולות מחזיקות פסיכולוגים ואנשי שיווק וכל מיני, כדי לבנות מותג. המותג, רגע שאתה מזהה בעין שלך שזה במכוניות תשלימו לבד או בכדורסל תשלימו לבד, אבל זה אוסם או זה שטר, אתה יודע זה רציני. אתה יודע שכשהעין שלך רצה על כל הקטשופים על המדף או על כל הקורנפלקס, המותג כבר הוא מביא איתו רגשות, הוא מביא איתו הזדהות, כן? סלקום סיפור משפחתי, פעם היה, מה הקשר? תגיד לי, יש קליטה טובה, אין קליטה, לא, הם מנסים... מה שקרה בשנים האחרונות, בגלל הרשתות החברתיות, וזו הנקודה השלישית, שכולנו נהפכנו לאנשי שיווק של עצמנו. אנחנו בונים את המותג שנקרא אני. כל אחד והשם הפרטי שלו. עכשיו, בקצה של העניין הזה, יש חברות גדולות בתל אביב ובמקומות נוספים, שאתה מצטלם, ואתה שולח להם באימייל את התמונה שלך, והם, בנות מביאות את זה יותר טוב, אבל גם בנים, מחזירים לך את התמונה כשאתה פחות כמה שנים, פחות כמה קילו, כאילו מייפים לך, מייפים כפשוטו, פוטושופ כזה, את התמונה, ואז אתה שם את זה בתור דף הבית, כן? בתור התמונה שלך בוואטסאפ. אז כמות האנשים שעמלו שעות וימים על התמונה שהם שמים בוואטסאפ, חלקם בעזרת חברות מקצועיות, וחלקם לבד, לא, זה לא טוב, לא, פה אני נראה ככה, לא, זה לא מייצג, זה, וגם מחליפים. עכשיו, יש מחקרים היום שמראים שצעירים בתיכון שוקלים באיזה דקה להעלות את התמונה, לא, בהפסקה כולם יעלו, אני באמצע שיעור, לא, בשמונה בערב, לא, אני בשמונה ורבע, כדי לקבל הכי הרבה לייקים, כי זה ההוכחה שאני שווה משהו. במקום שההוכחה שאני שווה משהו, זה מה אני יודע שהספקתי פה, ומה אני יודע שהספקתי פה ופה, ההוכחה שאני שווה משהו זה כמה לייקים. ולא מזמן הייתה כתבה איך כל מיני אנשים מפורסמים במדינה משלמים סכום חודשי לכל מיני, זה נקרא חוות, מלשון חווה, חוות לייקים בהודו, שהם לא יודעים מילה בעברית, אבל הם עושים לך לייק, 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 ואז אתה זמר ופתאום יש לך מיליון צפיות. מתוך המיליון שוכחים להגיד לך ש-950,000 זה הודי שלוחץ כל היום על ה... ככה כפשוטו. עכשיו, אני לא מעניין אותי, זה לא הזמר שאתם חושבים עליו, הוא דווקא קיבל מיליון, זה השני, זה לא משנה לי, לא מעניין אותי הזמרים. מעניין אותי הצורך שלי ליחצן את עצמי, כמסר שהרשתות החברתיות משדרות לי כל הזמן. נקודה רביעית, פעם, היינו הולכים לטייל. כי... החברה, מקום הטיול, אף פעם לא היינו במדבר יהודה, ברעילת, בגלל, לא יודע. הולכים לטייל. חוץ מזה שהולכים לטייל, היינו מביאים, אתם לא תאמינו לי שהיה פעם מכשיר כזה. היה פעם מכשיר שהוא היה מצלם תמונות והוא לא היה חלק מטלפון. אני קראו לזה מצלמה, זה, אתם יכולים לקרוא על זה בספרי היסטוריה. כן, זה היה שני דברים שונים לגמרי. היינו מביאים מצלמה והיינו מצלמים כמה תמונות כדי שנוכל להיזכר בחוויות שחווינו. ואפילו, זה הזקנים, המבוגרים פה יוכלו לאשש את דבריי, היינו מביאים את כל התמונות, כל אחד את העשרה, 20 שהוא צילם, כי יותר מזה זה יקר מדי, והיינו עושים החלפות, תפתח לי את זה, או כזה אני רוצה, והיינו עושים רשימות, מי מפתח למי איזה תמונה. כלומר, אני הלכתי לטיול כי רציתי לטייל בארץ ישראל, עם החברה האלה במקום הזה, וחוץ מזה, כדי לזכור את זה, אז גם הייתה תמונה, ויש לי אלבום תמונות בבית. קודם כל, אין לי אלבום תמונות בבית כבר מזמן, זה הכל בתוך המכשירים, אף אחד לא יודע איפה התמונות, אז זה אני שם בצד. היום זה התהפך. היום כדי להצטלם אני הולך לטייל. פעם בן אדם היה הולך לבית קפה, כי הוא רוצה עם החבר שלו לשבת בשקט, לדבר, לחשוב. הוא היה מזמין, כוס קפה, חתיכת עוגה. אולי מישהו במקרה צילם אותם. עכשיו אם הוא לא צילם את הצלחת לפני שהוא אכל, הוא לא יצא ידי חובה. פעם חשבנו שהוא לא יצא ידי חובה, אם הוא לא בירך. הברכה הזה לא, אם הוא לא צילם, כולם צריכים לראות את המנה. עכשיו אין לי שום דבר, האם זה איסור דאורייתא? לא. האם זה איסור דרבנן? גם לא. אני רק שואל, מי אתה? איזה בן אדם אתה? שאתה לא מסוגל עד שכולם אתה זה, וכולם צריכים לחייך עם הצלחות. שכולם יראו את החתיכת פשטידה, או מרק, או... וואו, ואז כולם צריכים גם להגיב. להראות שהם בחיים. וואו, איזה מנה, וואו, איזה יופי, וואו, גם אני רוצה. וואלה, תאכל, דבר עם החבר שלך, תפגוש בגובה העיניים אחד את השני. וזה אני קורא שהמטרה והאמצעים יתהפכו. במקום שהמטרה תהיה טיול. המטרה זה לשבת איתך בבית קפה, שבעיניי זה לגיטימי, צנוע. שב איתך בבית קפה, רוצה לדבר איתך, שיחה בארבע עיניים. רוצה עם האח שלי, רוצה עם האבא שלי, רוצה עם הסבתא, לא משנה. במקום זה אני הולך לבית קפה כדי לצלם את זה, אני הולך לטיול כדי לצלם, הכל יתהפך. וזה מסר שאני מקבל. נקודה חמישית, שהיא מתעצמת בין השאר בגלל כל תוכניות המכונות ריאליטי. שיש את התחרות, לא משנה מהי, ויש כל פעם קטע שמישהו מדבר מול המצלמה. והוא שם הכל בחוץ. זה ז'וז'ו הזה מנסה לסדר אותנו, ואני את מיקי הזה, אני אפיל אותו החוצה, הוא ייפסל. אני קורא לזה ארטול, מלשון להתפשט, אבל להתפשט רגשית. בן אדם כותב לך. בן אדם כותב לך הכל. אין עולם פנימי, אין עולם אינטימי. בן אדם, אגב, גם בלי הרשתות החברתיות, כי זה כבר חינך אותך, אז הוא יכול לספר לחבר שלו את הדברים שהם לא, לא אמורים לדבר עליהם, זה איתך, זה שלך, זה אישי שלך, אתה אדם נשוי, זה בינך לבין אשתך, מה אתה? אתה לא רוצה לספר לחבר'ה, כי הוא כבר חונך לזה, זה כבר הופנם אצלו. אני קורא לזה ארטול רגשי, להתפשט רגשית, אני מספר הכל. פעם ראיתי ילדה שכותבת, אני שונאת את אמא שלי. כך היא כותבת ברשת חברתית, אינסטגרם כזה, וכל החברות רואות את זה, ואחת כותבת לה, מה קרה? והיא כותבת, מה זה סתומה? ביטויים בעיניי קשים, כן? איזה סתומה הזאת, מה היא מטומטמת, האמא שלי, מה זה אני שונאת אותה? כותבת החברה, את חושבת שאמא שלך מטומטמת, חכי שתפגשי את שלי. עכשיו, הן שתי מאוהבות, אני לא מכיר אותן, כן? אבל שתי מאוהבות, כאילו, את כועסת על אמא שלך, או שתחזיקי את זה, או שתבררי את זה מול אמא שלך, או שתחכי שעתיים, או שתגידי פרק תהילי, אנחנו נציע הרבה דברים. דברי עם המורה, דברי עם, עם האמא, אתה פה כועסת עליהם, אל דברי עם האמא. דברי עם אחותה, לא יודע, תעשה עם זה משהו. לא, אני קודם כל צריך לספר לכולם, לא משנה מה. לא משנה איך אני לבוש או לא לבוש, לא משנה, אתה לפעמים פוגש בנים, בנות, מצטלמים בכל... אני אומר, תגיד לי, אתה גם מוכן ללכת ברחוב ככה? לא לבוש, נגיד בן, בסדר, מצטלמים כולם בחוף הים רק עם בגדי ים. אמרתי לו, תשמע, אני רוצה לפגוש אותך מחר בסופר, רק תבוא רק עם בגד ים. הבנים אני מדבר, זה בנות. הוא אמר, אתה השתגעת? אמר, אני לא אלך ככה ברחוב. אמרתי לו, תגיד לי, כשאתה מעלה את התמונה על האינסטגרם, האינסטגרם זה רשות היחיד או רשות הרבים? אז הוא נתקע. כי בדימוי שלו זה רשות היחיד, אז הוא... אבל בעצם זה רשות הרבים. ואין אינטימיות, אין עולם פנימי, רוחני, שזה ההפך ממה שאנחנו רוצים לעשות בישיבה. אנחנו רוצים לבנות עולם של תוכן, של משמעות, שבנוי הלימוד, אין פה אפס, אין פטנטים, זה לא סרט וגמרנו. זה עוד שורה, וזה עוד דף, וזה עכשיו גמרו את השס, כן? אז מתחילים, מתחילים מחדש, כן? זה, 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 זה לימוד אינסופי. נקודה שישית ואחרונה, אני אוביל לסיכום. אני חושב שהרשתות, ובפרט השפה המוחצנת, וזה בעצם הציר שמחבר חלק גדול, ותשימו לב, עוד פעם, הרבה לפני, אני מדבר על מכשיר שהוא מסונן פיקס, אין בו תמונות לא צנועות, אבל הוא כל הזמן מחנך אותך, אם לא תדע למה אני משתמש בו ולמה אני לא משתמש בו. והאם הוא עוזר לי, האם הוא משרת אותי או שאני משרת אותו. זה קודם כל שאלה רוחנית. על גבי זה, כל אחד ושלו. אחד קיבל על עצמו, זה נראה לי פשיטה, הוא לא נכנס עם זה לבית המדרש. ודאי לא מוציא את זה, אני עכשיו רק לצורך ההדגמה. אני נכנס לבית המדרש ומשאיר את זה בחוץ. הולך להתפלל, מנחה, כמה זמן מתפללים מנחה? בלבטים. לא נכנס עם זה, משאיר את זה בבית, משאיר את זה באוטו. זה החלטה אישית, אבא שלי חייב אותי? לא. בסדר, אבא שלי עוד מעט יש לו יורצייט 10 שנים, הוא לא חייב אותי, תאמינו לי. זה לא הנקודה. הנקודה היא שאני קיבלתי כל מיני החלטות כי אני רוצה להיות בן אדם. זאת המטרה. כתוב בפרשת בראשית, כן? הקדוש ברוך הוא אומר, בלשון רבים, נעשה אדם. שואלים הפרשנים, שואל רש"י, עם מי הוא מדבר? אז זה נעשה בלשון רבים. אז יש שם עם המלאכים, עם דרך כבוד. אמרתי פעם, פירוש חסידי מופלא. הקדוש ברוך הוא אומר, נעשה אדם בלשון רבים, עם מי הוא מדבר? אחי, מדבר איתך. הוא אומר לך ולך 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 ולי, בוא נעשה ביחד אותך. אני אדאג שאתה תיוולד במקום מסוים, במשפחה מסוימת, לעדה מסוימת, במצב בריאותי מסוים, במצב כלכלי מסוים, זה עליי. מה תעשה עם זה? זה עליך. שנינו קובעים, שנינו בונים אדם. אתה גם בונה. אתה בורא יהודי. איזה סוג יהודי הוא יהיה? איזה סוג אדם בן תורה הוא יהיה? ואתה קובע, אף אחד, אתה יכול להביא תירוצים עד מחר. לא הייתי, נרדמתי, איחרתי, לא תפסתי, האוטובוס, הטרם, אין בעיה. שערי תירוצים לא ננעלו. אבל בשבילך, בשביל המראה, שתקל על עצמי במראה. זה אולי מה שפרשיות שובבים קוראים לנו. ואני אומר, הנקודה האחרונה זה שאתה כל הזמן רואה מה אחרים עושים ואומרים גם אני. הוא מטייל ביוון, בוא נראה, נראה יפה, גם אני אסע. הוא אוכל כל מיני, אני לא יודע מה, הוא העלה תמונה, גם אני אלך לבית קפה. הוא עומד עם החבר'ה, וואלה, גם אני רוצה. הוא באיזה, לא יודע, משחק כדורסל, גם... זה כל הזמן מחנה, לפני העידן הזה, ואני לא ידעתי. אני כן מישהו סיפר לי במקרה, אבל הייתי יותר מרוכז, באיפה אני רוצה להיות בעוד שבוע, לא איפה אני רוצה להיות גיאוגרפי. איפה אני רוצה להיות רוחני. במה אני רוצה להתקיים, להתקדם ולהתקיים, אבל להתקדם, בין שמות ובערה, ובין וערה וכן הלאה, ובשלח, לאן אני רוצה להגיע? בוא, קודם, אחרי זה בשלח. לאן אני רוצה להגיע? היום אני כל הזמן רואה את האחרים, ואני רוצה להיות כמו וכמו 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 וכמו, גם וגם 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 וגם, חנוכה מאחורינו, פורים לפנינו, גם וגם וגם וגם, יוצא חרבונה. זה לא עובד, זה שקר, ואתה כל הזמן רואה, זה מבלבל אותך. כי וואלה, הוא עושה, עכשיו גם הוא לפעמים ביים את התמונה, ונעזב את זה כרגע, הוא לא ביים. זה מחזיר אותי לסיפורים ששמענו בגן, שזושק, שבא לעולם, שאמר שבעולם הבא לא ישאלו אותי למה לא הייתי רבי אלימלך, אחיו. למה לא הייתי זושה? למה לא ישאלו אותי למה לא הייתי משה רבנו במקור, באחד המקורות. אדם נקרא להיות הוא. וכשאתה כל הזמן עסוק בלראות את התמונות של החברים, ומה הם עושים ואיך הם עושים, זה כל הזמן גורר אותך להיות הוא ולא להיות אתה. יש ציבור קדוש ויקר, יש הרבה מה ללמוד ממנו, שבגלל כל האתגרים האלה, יכול להיות שהוא לא יודע לנסח את זה כמו שאני ניסחתי את זה, כי אני פוגש את זה, אני יכול לנסח את זה, הוא הכריז מלחמת העולם. על הטכנולוגיה, אין אינטרנט, בטח שאין מה שמכונס, טלפון חכה, אין בכלל. יש הרבה מה ללמוד ממנו, לא דווקא בזה, יש הרבה מה ללמוד ממנו, ציבור המכונה חרדי לגווניו. ויש ציבור, שוב אני מדבר בהכללה, שמקדש את החדש ומקדש את הטכנולוגיה ומקדש את האקדמיה עד כדי שחלקו אולי פחות עסוק בעולם הרוחני הפנימי, אולי, לא רוצה להגיד הכללה ולא רוצה להוציא לעז. אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא בונה עלינו ושזה הוא זיכה אותנו ללמוד כאן בישיבה המופלאה הזאת, כאן באשדוד, עיר הקודש. הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו בידיעה שרובנו בעוד 5, 7, 8, 10 שנים כנראה לא נהיה רבנים, אלא נצא לתקן עולם. אחד יעבוד בזה ואחד בזה ואחד בזה ואחד יהיה באקדמיה ואחד יהיה במנהל שוק, מנהל חנות, הייטק, או לא יודע מה. והקדוש ברוך הוא בונה עלינו שנראה לעולם, מה זה לעולם? עזבו את העולם, שנראה לעם ישראל. שאתה לא חייב לבחור בין עולם פנימי עמוק ועשיר לבין שותפות בתיקון העולם. כי נדמה, ואפרופו בחירות, נדמה שאתה צריך לבחור. אם אתה נאמן לתורה אתה מיושן ותקוע שמה, ואם אתה נאמן לעולם המתחדש אתה התגרשת מהתורה. והקדוש ברוך הוא בונה עלינו, ובשזה באנו לישיבה, לבנות את העולם הפנימי של עם ישראל. אנחנו עושים את זה לא רק בשבילי, אבל כדי לתרום לעם ישראל גם בשבילי. כדי שאני אהיה יותר משמעותי. כמהנדס, כרופא, כנהג אוטובוס, לא יודע, כל אחד גם שיגיע. או תחנה לפני זה, למי שעוד היה בצבא, זה לא משנה, אחד נהג, אחד טבח, אחד, לא יודע, לוחם, לא יודע מה. הקדוש ברוך הוא בונה עלינו, שנראה לעם ישראל, הוא בונה עלינו, אני ככה, אני באמת מאמין ככה, אני באמת חושב ככה. הוא בונה עלינו שאנחנו נהיה מסוגלים להראות שהטכנולוגיה זה כלי, ואפשר להשתמש בטכנולוגיה לצורך נקודתי, ולשים בצד. ולא להשתאבד אליה. יש פסקן מופלאה שמופיע בשמונה קבצים. תף עין תת. זה מספר הפסקה. אני אקריא קודם כל ואז אני אגיד את זה במילים שלי. תף עין תת בחלק, בקובץ א'. אומר, אני אגיד את זה קודם כל במילים שלי ואחרי זה אני אקריא. אומר הקדוש ברוך הוא, תשים לב, נורא מעניין. יש כל הזמן פיתוחים של המדע. פעם המציאו את הגלגל, אחרי זה המציאו, אני לא יודע, לא לפי הסדר, אולי את הרכבת, את הכוח הקיטור, את התעשייה. מאוד מאוחר ביחס לעולם, המציאו את הכוח האטומי, פצצת אטום, פצצת מימון, אינטרנט. אומר הרב זצ"ל, הקדוש ברוך הוא מדייק, כי הקדוש ברוך הוא מתאים את הכלים שנותן לנו ביד לעוצמה המוסרית שלנו. שהרי אם היו ממציאים את פצצת האטום בימי הביניים לא היה עולם, היו משמדים את העולם תוך 5 דקות. הוא אפשר להמציא את פצצת האטום, שהכוח אטומי, תיכנסו לבית חולים, פה לא רחוק, יכול לרפא אנשים, יכול לעשות דברים מדהימים. הכוח הזה הוא נתן בידינו כשהוא ידע שאנחנו כבר בשלים, שאנחנו לא נשתמש בזה לרעה. עכשיו אני אקריא את זה בשפת הרב, אומר ככה, המוסר האנושי הולך, הוא מתפתח, ולעומתו הולכת ההתפתחות המדעית ומופיעה בצורות חדשות. ועכשיו שימו לב למשפט, אם היו התגליות הללו של המדע באות לעולם בעת שהמוסר היה פחות, כלומר בימי הביניים היו ממציאים אני לא יודע מה, היה מקלקל את החיים כולם. ויש פה עוד שווה לראות את זה בפנים, זה בדיוק 8 שורות. זו פסקה מדהימה, כי אני חושב שהיא נכונה, קודם כל גם את הכוח האטומי, גילו שמונה שנים אחרי שהרב נפטר. הרב נפטר, תף ריש צד יהי, חשבתי את זה לרגע, 3 יחידות לוקח לי זמן, כן, 1935, וזה מה שסגר את מלחמת העולם, הקצצה לירושימה וניקוסקי ב-45, זה בעצם עשור. כן? אולי המציאו את זה שנה קודם, 9 שנים. אני מאמין שהפסקה הזאת נכונה גם על האינטרנט. אני מאמין שהפסקה הזאת נכונה, הקדוש ברוך הוא מאמין שאנחנו מסוגלים לניסיון. הקדוש ברוך הוא מאמין שאני מסוגל לקבוע לעצמי גבולות, וכמו בן אדם בדיאטה, לא הצלחתי, לא מתייאש, אז מחר אני משנה שיטה, ואני מתאמץ יותר, ולא הצלחתי, לא מתייאש, זה מאבק, כמו כל תחום אחר, כמו מה שיוצא מהפה שלי שזה מאבק, כמו מה שאני מסתכל בעיניים, זה מה, יש מאבקים בעולם, והקדוש ברוך הוא לא מאחל לנו עיוורון, ולא מאחל לנו אילמות, מלשון, כן, אילם, אלא שנדע לדבר דברים ראויים, שנדע להסתכל בדברים טובים. אני מאמין באמונה שלמה שאותה פסקה נכונה גם על האינטרנט, גם על הסמארטפונים, גם על העולם הטכנולוגי המטורף שהולך ומתגלה לנגד עינינו. ואני רוצה לסיים בפסוק אחר מתוך הפרשה. משה רבנו, אני אקריא את זה בפנים כי זה משמעותי, משה רבנו רואה את צאן, כן? רואה את צאן יתרו, נכון? במדבר. ופתאום יש, מה יש? סנה בוער. ואיננו, הוא קל, בוער, 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 והסנה עדיין עומד, נכון? עכשיו אני אקריא את הפסוק בפנים, תשימו, תקשיבו טוב. וירא מלאך השם אליו למשה בלבת אש מתוך הסנה. וירא, משה, והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו עוקל. וירא השם, כן, ויקרא אליו מתוך הסנה, ויאמר משה, משה, ויאמר הנני. זה נפלא, רק שזה לא מה שכתוב, כי דילגתי על פסוק. על איזה פסוק דילגתי? ויאמר משה, אסור אנה ואראה את המראה. בגלל שהוא לא מכור למשהו כזה, הוא פתוח לעולמו של הקדוש ברוך הוא. הוא רואה. עכשיו, איך אני יודע שהפסוק כל כך משמעותי? כי זה הנימוק לפנייתו של הקדוש ברוך הוא. גם על זה דילגתי. וירא השם כי שר לראות, ויקרא אליו משה, משה. הקדוש ברוך הוא רואה שזה אדם רגיש. ראינו את זה גם ביחס למצרי שמכה את הזה, וליהודי שמכה את הזה, ולבנות איתו שבכלל גויות, וגם הרגיש, היכולת הזאת לראות העולם ולא להיות מכור באיזה, הרי הכל מתוכנן, היוטיוב מעלה לך, אתה לקראת סוף הסרטון הוא כבר מקפיץ את הבא, כדי שתצפה בעוד אחד, ואז אני אשחיל לך גם פרסום, הכל לשעבד אותך, אתה בן חורין. אנחנו צועדים ליציאת מצרים, פרשיות שובבים, בואו גם אנחנו נהיה בני חורין, זה הנקודה, זה הנקודה. ואז אני מגיע לפסוק שרציתי להקריא. אומר לו הקדוש ברוך הוא, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. פשט אנחנו מבינים? של נעליך מעל רגליך, כי נעליים לא מתאים, כמו שבבית המקדש וכולי וכולי. אני ראיתי בשם המון אדמו"רי חסידות, פירוש אחד שחוזר על עצמו, חיפשתי את זה בפנים, מצאתי את זה בשם האדמו"ר מזלוטשו. תלמיד של הבשט, מקביל למגיד פחות או יותר. הוא אומר, המסר הפנימי של הפסוק, של של נעליך, של נעליך מעל רגליך, זה של מנעליך, מה שנועל אותך בהרגליך. תשתחרר, אני כבר התרגלתי, אני תוך כדי שהוא מדבר, אני כבר, מה התעדכנת, מה כבר ראית? יכולת ללמוד עוד שורה, יכולת לחוות, יכולת לבנות, תשתחרר, תוריד את מה שמכאן, הנעליים מסמלות איזה משהו שחונה קצת, כן? ואתה, רגליך מסמנים את הרגליך. אבל הסוף הוא הכי מקסים ומרגש. כי אם אתה תצליח להשתחרר מהרגליך, אני חוזר לפסוק, אם תצליח להשתחרר מהרגליך, אז תדע, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, לכאורה הייתי אומר, ואז תדע כי אדמת קודש הוא, תדע שאיפה שאתה, אישית, עומד מבחינה רוחנית, עם היכולות שלך, עם הקשיים שלך, אדמת קודש הוא, אתה יכול משם להתקדם, אתה קשור כמו שמחור אוהב אותך, עם הקשיים, עם הנפילות לפעמים, בתנאי שאתה עובד, בתנאי שאתה רוצה שמחר יהיה פחות, בתנאי שאתה רוצה להתקדם, זה בוודאי דרש חסידי, אבל זה דרש מופלא ואמיתי. כן, זה לא פשט הפסוק. אם אתה תשתחרר, אני כבר התרגלתי, אני כל שנייה חייב להסתכל. אתם יודעים, יש שם אפליקציות שמדווחות לך בסוף היום, כמה פעמים בדקת את המכשיר, אתה בטוח שהאפליקציה התקלקלה. לא יכול להיות מספר כזה, בטח מישהו לקח לי את המכשיר ונכנס עוד אלה, כאילו זה לא יכול להיות. אם תשתחרר מהרגלים שלך, וזה יותר רחב מאשר רק המכשיר החכם, אם תשתחרר מהרגלים שלך בעוד אלף אחד הקשרים, אם תשתחרר ממה שנועל אותך, מהרגליך, תוכל להבין שגם אותך אוהב הקדוש ברוך הוא. תוכל להבין שהמקום שאתה עומד עליו, מקום שאתה הגעת אליו, בגיל שלך, ברקע שלך, בהקשר שלך, במשפחה שלך, בנתונים שלך, במה שאתה כן מבין בגמרא, ומה שאתה לא מבין בגמרא. אדמת קודש. זה מקום של קודש שקרוב לקדוש ברוך הוא, ומכאן הולכים קדימה. ושבועות אלה ששובבים, שנה מעוברת, אז מוסיפים תרומה תצווה, זה יוצא שובבים תת. כן? יש כל מיני דרשות, מה הפשט ומה העומק וכו' וכו'. אבל השבועות הללו ששובבים, קוראים לנו לעשות שיעורי בית, הן במישור שדיברנו עליו, כלומר של הטכנולוגיה ושל הסמארטפונים וכו', אבל בעיניי זה רק דוגמה. זה דוגמה לעוד אין ספור סוגיות, שאני מקווה שאנחנו בהתמודדות איתם ולא ישנים איתם. אפשר להיות עם העיניים פתוחות ולהיות ישן. אני מקווה שאני יודע, ואם לא אז אני מציע שאני יודע, איפה אני רוצה להיות ערב שבת וערה, לא שמות, שמות זה עכשיו. ואיפה אני רוצה להיות בבוא ובבשלח. ואני רוצה לקרוא קצת יותר, או להספיק ללמוד קצת יותר, או להתקשר יותר לסבתא שלי, ועוד ועוד ועוד. לא רוצה להביא דוגמאות, כי אני רוצה לחנוק את החשיבה. להבין שבאנו לפה, זכינו להיות בבית מדרש הזה, כדי לגדול, כדי לצמוח, כדי לצאת בבוא היום לעם ישראל, ולהביא ברכה גדולה לעולם. שלום וכל טוב.